אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. הבוקר בשעתנו הראשונה, שלל חיות משונות. חיפושית גנבת, מדוזה ביונית, וציפורים שמעדיפות לאכול... טוב, תשמעו על זה אחר כך, למה להגעיל פעמיים? אורחות, אלכס לויקר ותמנה הולצשטיין, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, סיוע בהפקה, מאיה לוי, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. ובכן, אנחנו עם פרשייה חמורה של גניבה בעולם החי. מחקר חדש גילה שסוג של מושית, כלומר חיפושית משה רבנו בלשון העם, גונבת ערס ממין אחר, מין של קנימה. נשמע על הפרשייה הזו מהביולוגית ורד שפירה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז זה דווקא מגניב הסיפור, כי לגנוב זה בסדר בעולם החי, ואם אתה לא יכול לייצר רעל משלך, אתה גונב אותו ממישהו אחר, וזה משהו שאנחנו מכירים. אבל הגיבורות של הסיפור שלנו, אין מה שמרתק כאן. כי מצד אחד את אומרת מושית, אבל יש 4,500 מינים שונים של מושיות ברחבי העולם.
וואו, זה חמולה, באמת?
כמה
זה מלא.
עשרות, אבל הסיפור שלנו מתרחש בספרד. באזורים שבהם גדלים תפוזים וגדלים כל מיני גידולים חקלאיים, והמושית שאנחנו מדברים עליה היא מושית שנקראת מושית קריפטולמוס, שמגיעה בכלל מאוסטרליה. עכשיו, היא מגיעה מאוסטרליה,
מה היא עושה בספרד? היא באה בנופשון?
אז היא לא בנופשון, אבל בגלל שהמושית הזאת, השם החיבה שלה באנגלית הוא תורסת קנמות קמח, אז היא הובאה בעצם כעזרה לחקלאות, לגידולים של התפוזים בספרד, שסבלו קשות מגידולים, מקנמות, מטפילים, ולכן הביאו את המושית הזאת שמשמשת הרבה מאוד בחקלאות, כדי לעזור לגידולים החקלאים ולהשמיד את הקנמות. כן. עכשיו, המושית הזאת היא באמת מאוד מאוד יעילה, גם הזחלים מעדיפים את הביצים של הקנמות, והזחלים הבוגרים יותר, ממש הם מוצצים את הקנמות, והם כולם טורפים ומאוד מאוד יעילים בהשמדת הקנמות. עכשיו, הקנמות, יש כל מיני קנמות שנמצאות על הגידולים, ובספרד יש לנו שחקן נוסף, שזה הצבר. עכשיו, הצבר נשמע לנו כאילו מקומי והוא מכאן, אבל הצבר מגיע מאמריקה, מאזור מקסיקו, והוא נמצא בכל המזרח התיכון, אבל הוא לא היה כאן תמיד.
אני מתכוונת לקקטוס המוכר לנו, כן? צמח הצבר.
לקקטוס המוכר לנו, הצבר.
לא איזה צבר ספרדי כלשהו. אוקיי.
לא, לא. אותו קשקשה הגיע בכלל מאמריקה, ומי שהביא אותו היו בני אדם, שהביא אותו כגידול חקלאי, בין היתר, בגלל קנימה מסוימת שחיה עליו, שנקראת קנימת כוכניאל. כוכניאל. וקנימת כוכניאל היא קנימה שמייצרת צבע אדום, היא מפרישה צבע, חומצה קרמינית, והחומר הזה, אותה חומצה קרמינית, שומשה כדי לייצר צבע מאכל אדום בתקופה הקדומה יותר, כשלא היו צבעי מאכל סינתטיים, והשתמשו בצבע שמופק מאותה קנימה כדי לצבוע במבה אדומה של פעם, למשל.
אז רגע, עד עתה יש לנו ייבוא של מושיות, של חיפושיות לצרכי הדברה, וייבוא של צבר, קקטוס מסוג קשקשתה, לצרכי הפקה של צבע אדום. כלומר, אנחנו למדים כיצד האדם משנה את המינים לפי רצונו מכאן לשם.
עד כאן הכל בסדר, כי זה משהו שאדם מתכוון לעשות. עכשיו, על אותם קקטוסים שהגיעו מאמריקה, שהגיעו ממקסיקו, הגיע עוד מין של קנימה בדודה של אותה קנימת כוכניאל, שהיא העצברית הממאירה. והעצברית הממאירה היא גם קנימת קמח, היא בדודה של אותה קנימת כוכניאל שהתכוונו להביא אותה, אבל היא מין פולש, והיא לא משמשת, לא שימשה בעבר כדי לייצר צבעי מאכל, אבל גם היא מייצרת את אותה חומצה קרמינית, שהיא בעצם סוג של הגנה כדי שלא יטרפו אותה, וזה, זאת הצורה שבה הזחלים מתגוננים כשנוגעים בהם קצת, הם ככה מפרישים את החומר הזה, וזה משמש את הכנימה כדי להתגונן. עכשיו, מה שגילו, יש לנו כאן מין אחד שהגיע מאוסטרליה, ומין אחד שהגיע מדרום אמריקה, גילו שאותו מין אוסטרלי של מושיט, למעשה מאוד 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 אוהב לאכול את אותן כנימות שהן מין פולש. ומה שעוד יותר מעניין, זה שאותה מושיט אוסטרלית שנמצאת בספרד, לוקחת את החומרים האלה, גונבת אותם במרכאות, ומינים אחרים, למשל של נמלים, לא טורפים את אותה מושיט, בגלל שהיא כולה, גם הזחלים שלה וגם היצור הבוגר, ספוגים באותם חומרים כימיים שמגיעים מהכנימות, וזה משמש להם כהגנה מפני טורפים מקומיים.
וואו.
עד כאן סיפור הגניבה.
זה מדהים. לא, קודם כל זה סיפור מדהים.
כן.
אני כאילו תוהה, הרי אם המעבר הזה לא היה קורה, הם בעצם לא היו נפגשות, והלקיחה הזו של הארס שמגינה עליה בעצם לא הייתה קורית.
לא הייתה קורית. עכשיו, למה זה מעניין? יש הרבה יצורים בטבע שגונבים את הרעל שלהם מיצורים אחרים. למשל, אנחנו מכירים את צפרדעי החץ הקטנות הצבעוניות החמודות, שנקראות דנדרובטס, שהן למעשה אוכלות בדרום אמריקה נמלים, אוספות ככה את הרעלים שלהם מהגוף של הנמלים, שזה המזון שלהם, ואז הן נחשבות לצפרדעים מאוד מאוד רעילות, שהילדים היו משתמשים בהם כדי לייצר חיצים רעילים. אז זה משהו שאנחנו מכירים לגנוב את הרעל שלך ממקום אחר, אבל אנחנו מכירים את זה בתור יחסים מאוד ארוכים של שני מינים שהתפתחו יחד במשך הרבה מאוד שנים, ופיתחו איזה שהם יחסים של מישהו שנותן את הרעל ומישהו שמקבל את הרעל, וזה משהו שמתפתח במהלך המון שנות אבולוציה. כאן אנחנו פוגשים שני מינים שנפגשו כמעט במקרה בהשפעת האדם, ולמרות זאת הייתה כאן איזשהו חיבור, איזשהו קליק בין חומר שניתן על ידי הטורף, חומר הנטרף, חומר שנלקח על ידי הטורף, ומשמש לו כהגנה מפני טורפים אחרים. אז יש כאן סיפור שהוא מגניב של איזשהו משהו שלא צפינו אותו, וזה משהו שצפוי לקרות הרבה עכשיו, כשבני אדם זזים, משנעים מינים, יותר מינים פולשים בגלל שינויי אקלים ובגלל שינויים שקורים בשנים האחרונות. אז יש את הסיפור שאנחנו מביאים מינים כדי לעזור לחקלאות, או כדי לשפר את החקלאות, או כדי לשנות מינים גידולים שאנחנו רוצים לגדל, אבל חלק מהסיפורים אנחנו לא יודעים לצפות. והשינוי הזה שאנחנו עושים במארג המזון, במערכת האקולוגית, זה לא תמיד משהו שאנחנו יכולים לצפות אותו.
כן, אני תוהה, אמר שזה קורה באמת, דברים כאלה קורים לאורך שנים ארוכות באבולוציה, אבל לרוב מדובר במין סימביוזה רעלנית כזאת. משהו יוצא כאן לצד השני, לזה שגונבים לו את הרעל? משהו
לא
מפיק?
ממש. לא ממש.
אבל זה גם לא מזיק לו אולי.
אבל זה גם לא מזיק, יש הרבה מאוד כנימות. כאילו...
כן.
אבל זה אומר... שעכשיו גם אותה קריפטולמוס, היא לא אוכלת רק את העצברית הממאירה, אבל יש הרבה עצברית ממאירה, אבל מה שזה כן אומר, שלמשל אם, ושוב נלך לאדם, כי אנחנו רוצים קודם כל לראות איך זה עוזר.
אנחנו יכולים לייבא את שניהם עכשיו, כי אנחנו מבינים שזה מגן על המושיט, נכון? אנחנו יכולים לשאול להגיד, הדבר הזה עובד, בואו נביא את שני המינים האלה יחד.
אז לא צריך להביא את העצברית הממאירה, כי היא באמת מתפשטת בלי הכרה, מין פולש מאוד מאוד מצליח, אבל מה שכן אומרים, זה שלמעשה ככה אפשר להגן, אם בדרך כלל היו מביאים את אותה מושיט, כדי להגן על הגידולים, ואז הן היו נאכלות על ידי נמלים, או על ידי ציפורים, או על ידי כל מיני טורפים אחרים שמאיימים עליהם, ואז אתה צריך להביא למעשה מושיות חדשות. כאן אנחנו רואים איזשהו מהלך טבעי, שקרה כמעט לגמרי במקרה, ומספק הגנה לאותה מושיט שאנחנו רוצים אותה בסביבה, כדי להגן על הגידולים החקלאים. מה עוד יצוץ מכל הסיפור הזה, ואיזה עוד השפעות יהיו על הסביבה מכל הסיפור החדש הזה, אנחנו עוד לא באמת יודעים. וכאן אנחנו צריכים לחשוב כמה אנחנו רוצים לשנות, וכמה אנחנו רוצים להנדס את הסביבה שאנחנו חיים בה, ומה המחיר שאנחנו נשלם בסוף. אבל לא תמיד אנחנו יודעים.
ביולוגית ורד שפירה. אני מודה לך מאוד.
תודה לכם.
חוקרים מציעים לשלוח מדוזות ביוניות אל האוקיינוסים כדי לאסוף מידע מעומקים שעדיין לא הגענו אליהם. נשמע על כך מהפרופסור דרור אנג'ל, מהחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
בוקרו.
זו בעצם לא הפעם הראשונה שאנחנו משתמשים במדוזות, עד כמה שאני זוכרת. זכור לי אולי איזה, נכון, זה קרה בעבר, אני זוכרת שדיברנו על משהו דומה לזה, נכון?
אני חושב שאת מדברת על סיפור הננו מזריקים במקרה, או דברים אחרים?
אני לא יודעת, אני זוכרת, אני זוכרת שהיה, אולי שימוש, אולי חיקוי של מדוזות, אולי חיקוי של מדוזות, של רובוט עם דמויי מדוזה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מדוזות אמיתיות, נכון?
נכון, כן. אז מה שבעבר, או שאת, או שאנחנו דיברנו עליהם, זה המדוזות הרובוטים שפשוט לקחו ועשו במעבדה חיקוי של המדוזה איך שהיא שוחה.
נכון, רובוטים.
וזה, הרבה מזה נעשה בארהב, בארצות הברית, במסגרת ניסיונות של הצי האמריקאי, לעשות, לבנות דברים מן רחפנים, לא רחפנים כמובן שהם במים, אלו זה, אבל שיכולים לשמש אותנו לכל מיני צרכים הגנתיים ואחרים. פה מדובר על קפיצה ימינה של אותו חוקר שפרסם את המאמר ששלחתם לי, לבדוק אפשרות של לקחת מדוזות אמיתיות ולהשתמש בהם לצורכינו, כמו שעושים לפעמים עם דולפינים ועם כלבי ים, שימושים כאלה ואחרים. במאמר מדברים על זה שאם מהנדסים אותם נכון, אפשר להאיץ את קצב השחייה שלהם, ואולי לשלוח אותם כצופים כדי להביא לנו מידע ממעמקי הים.
וואו, איך זה נעשה? כלומר, קודם כל באיזה שלב נמצא המחקר? אמרת שיש פה, היית ככה זהיר, מדובר בניסיון ראשוני של דבר כזה?
כן, אני לדעתי עוד לא יצאו לים עם הנושא, כרגע זה ניסויים שעושים במחלים שבנו בקליפורניה, איזשהו מגדל של מחל, כלומר משהו שהוא אנכי בגובה של כמה קומות, כדי לצפות בשחייה של מדוזות, ובניסויים הם מראים שהם באמת הגיעו להכפלה של מהירות כמעט פי חמש מהמהירות הרגילה שהמדוזה שוחה. אם מסתכלים על מדוזות בים, הן פועמות ככה בצורה שהיא די קבועה, ופה כנראה במשחק עם העצבים שלהם, כלומר לגרות את העצבים כדי שיגרמו לשרירים להתכווץ, הם הצליחו להביא אותם למהירות יותר גדולה.
אז איך זה נעשה? איך גורמים לשרירים שלהם להתכווץ?
עוד חשמלי, פשוט נותנים להם איזשהו איתות כזה, זה כמו הקוצב לב שלנו, שאנחנו, אם הלב לא פועם קשורה, אז נותנים לו את הפולס החשמלי, וזה מסדר אותו. אז כאן פשוט מאיצים את התנועה. אני לא נוירולוג, אז אני קטונתי, אבל יש את הניסויים הידועים של צפרדעים ודברים אחרים שלוקחים למעבדה ועושים להם גירויים כדי לראות את הפעילות של השרירים והעצבים.
אז בעיקר מדובר בשני דברים, אני מבינה נכון. ראשית, להפוך את המדוזה למהירה יותר ויעילה יותר, שוב, יעילה מאוד גם כך בשחייה שלה, להפוך אותה ליעילה יותר, ושנית, לצייד אותה בציוד של תיעוד, נכון?
נכון, נכון. הרעיון, כן, כאן יש עוד אתגר, כי למעשה רוצים לשלוח את המדוזות כדי להביא לנו מידע לגבי טמפרטורה, חמצן ומשתנים אחרים שאפשר למדוד אותם בים. אם אנחנו מוצאים הפלגה, כמו שמדובר שם בכתבה, אז זה הון תועפות. אז כאן, אם מציידים את המדוזות שעשו לנו את המחקר והביאו חזרת המידע, אנחנו חוסכים המון משאבים ומאמצים. כלומר, הם משרתים אותנו. זה הרעיון אחרי זה, ו... יש פה אמירה מעניינת שהכותב אומר שהם, מכיוון שאין להם מוח, הם גם לא חשים כאב. עכשיו זה מעלה שאלות מעניינות בפני עצמן, ולכן אפשר לשחק איתם וכו' וכו'. אבל בגדול, כן, הרעיון הוא לקחת את המדוזות, לשלוח אותם כצופים, ושהם יביאו חזרה מידע שאין לנו כיום.
אבל מדוזות הולכות לאן שהן צריכות לאכול, לא? כן, לאן שהן רוצות.
נכון, נכון.
איך תכוון אותן לאן שאתה רוצה?
בדיוק, אז זה האתגר הבא שהמחבר אומר שעוד לא ענו עליה, או עליו, כדי להביא אותם למקומות שאנחנו רוצים, אז כמובן צריך לכוון אותם, איך בדיוק מכוונים אותם, זה אתגר בפני עצמו. אז על זה הם עוד לא ענו, זאת אומרת, בינתיים הם הצליחו עם נושא המהירות, אז הם הגבירו את המהירות שחייה, כי אם אנחנו רוצים להגיע לעומקים של קילומטרים בים, כמובן הם צריכים להגיע לשם במהירות כדי להביא חזרת המידע. עוד שאלה שעלתה לי כשקראתי את הדבר הזה, זה שהם אמרו, אחת היתרונות של שימוש במדוזות ולא ברובוטים, זה שאנחנו לא צריכים לדאוג לנושא של אנרגיה. כלומר, כדי להגיע לאותם המעמקים, אם אני שולח רובוט, אני צריך כמובן לשים סוללה או משהו אחר, כדי שיגיע לאותם המעמקים לדגום. מדוזה היא חיה, היא שוחה, אוכלת, והשאלה, אבל כמובן, במעמקים, האם היא תמצא את המזון שהיא צריכה? אז עוד שאלה.
כן, אבל הסוללה היא בעצם כוח החיים של המדוזה עצמה. תגיד, זה מעורר בך חוסר הנוחות כפי שזה מעורר בי?
קצת, כמובן. אנחנו לוקחים את הטבע ומנצלים אותו לצורכנו. אין לי בעיה, כמובן, לנסות לעשות מחקר, כי באמת העולם הוא החלל הפנימי שלנו, הים הוא החלל הפנימי שאנחנו מתקשים להגיע לפינותיו השונות. הוא ענק, וזה באמת אתגר טכנולוגי. אז יש פה תחכום, אבל כן, כמובן לקחת יצורים חיים ולהפוך אותם למשרתים שלנו, זה קצת מוזר.
כן, זה קצת מוזר, אולי אפילו קצת אכזרי, וגם אולי, אני לא יודעת, יכול שיהיו לזה איזה שהן השלכות בלתי צפויות, אני ממשיכה את השיחה הקודמת שערכנו. כאילו, מה, אתה יודע, מדוזות מהירות מאוד. אנחנו גם ככה, אתה יודע, המדוזות מגיעות לכל מיני חופים בעיתות לא צפויות.
אבל להבדיל, כאן מדובר במדוזות שאנחנו מציידים אותן, אז לא מדובר פה במיליוני מדוזות, כפי שאנחנו רואים בנחילים, אלא מדוזות שציידנו אותן בציוד שהוא גם ככה לא זול, אז מן הסתם הם לא שמתרבים והופכים להיות עכשיו איזשהו מוטנט שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו.
כן, זה יכול להיות סרט מדע בדיוני מעניין, אבל לא על זה מדובר, כי מדובר, אתה אומר, על כמה פרטים שיהיו מצוידים כך.
אנחנו לא מהנדסים אותם, כן מהנדסים אותם, אבל לא גנטית, אז זה לא אחרת.
אוקיי, בסדר, בעניין הזה נחה עליי דעתי, ואנחנו נראה אם הדבר הזה יתפתח. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור דרור אנג'ל, מהחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה, תודה.
חן, יום טוב.
מחקר חדש מאוסטרליה בדק ומצא שאין מה לזרוק לציפורים לחם, שכן לארוחת בוקר הן מעדיפות צועה. נפנה לקרן אור, זואולוגית הספארי וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ננסה, בסדר, מדובר בציפורים, אנחנו מתייחסות על הטבע בשוויון נפש, נדבר על זה באופן בוגר. אז הציפורים האלו אוכלות צועה, אבל לא רק של עצמן, נכון? של כל מיני מינים?
נכון. בעצם המאמר הזה הוא לא מחקר, הוא ריוויו, מה שנקרא סקירה. הוא סקר הרבה מאמרים אחרים שבדקו את התופעה של אכילת צועה בציפורים, בעופות.
אוקיי.
כי הרבה מאוד עופות, הרבה בעלי חיים, ביניהם גם עופות, אוכלים בין היתר גם צועה. זה לא שזה המזון המועדף עליהם, או זה לא המזון העיקרי שלהם, אבל למרות שחלק מהם יכול להיות שבנקודות מסוימות בשנה, כשאין שום דבר אחר זמין, אז אולי זה כן המזון העיקרי שלהם, אבל באופן כללי...
כלומר, זה בלית ברירה, את אומרת, הפנייה?
לא, זה לא בלית ברירה, זה לגמרי מבחירה, אבל זה לא המזון העיקרי, הן מגוונות את מזונן בקורטוב של קאקי. בואו נגיד ככה.
אוקיי, אוקיי. כן, למה עכשיו, בעצם?
זהו, אז יש כמה סיבות לאכילת צורה. הסיבה הכי, הסיבה העיקרית היא בעצם לרכוש לעצמך חיידקים ויצורים אחרים שיהיו בתוך הפלורה של המעיים שלך.
זו בעצם שיטה מאוד יעילה להעברת מיקרוביום, אנחנו אומרים.
בדיוק, כן, okay. אנחנו יודעים היום, המיקרוביום הוא מאוד מדובר, החשיבות שלו, ויש בעלי חיים במיוחד צמחונים, שמשתמשים בחיידקים כדי שיעזרו להם בעצם לעכל את המזון שלהם, במיוחד תאית שבעלי חיים לא יכולים, לעכל, ויש את בעלי חיים שמעלים גירה, ויש להם קיבה מיוחדת שבה בעצם חיידקים מפרקים את התאית ומאפשרים להם לצפוק את החומרים המזינים בה. ועכשיו, בעל חיים שנולד, בדרך כלל, במיוחד אם הוא ציפור שבוקע מתוך ביצה, שהיא בעיקרון סטרילית, אין לו חיידקים. הוא צריך לרכוש לעצמו איכשהו את החיידקים האלה. אז יש בעלי חיים שגורים או גוזלים או זרוחים, שאוכלים קקי כדי בעצם, כמו ארנבונים למשל, כדי לרכוש לעצמם, כשהם נגמלים מהחלב של האמא, מתחילים לאכול מזון מוצק, הם צריכים לרכוש לעצמם את החיידקים האלה שיעזרו להם לעכל את המזון. בדרך הכי יעילה לעשות את זה, לאכול צורה בדרך כלל של אימא.
אז אנחנו יודעים, אמרת כל מיני בעלי חיים, הזכר שבר רנבונים, אבל עוד בעלי חיים עושים את זה, תכף תמני כמה מהם, וכולם עושים את זה למטרה הזו?
לא כולם עושים את זה למטרה הזאת. בעצם, בואו ניקח למשל, יש בעלי חיים, נגיד בסוואנה האפריקאית, קופים, אנטילופות, מאוד תשמחו לבדוק מה יש בקקי של הפילים ולאכול אותו, מה שיש בפנים. פיל זה בעל חיים מאוד מאוד גדול, שהוא אוכל המון, בעצם סוג של מכונת אכילה וחרבון. עכשיו הוא לא מעכל, העיכול שלו הוא לא מאוד מאוד טוב, לכן גם הוא אוכל כמויות כל כך גדולות. פיל שיוכל למשל פירות של עץ מרולה או כל דבר שהוא אוכל, המזון, הקקי שלו בעצם מכיל די הרבה מזון שהוא לא מעוקל. עכשיו, אף בעל חיים שיש לידו מזון זמין, לא ילך לחפש מזון אחר, רק כי המזון הזה הוא בקקי. בעלי חיים הם מאוד מאוד יעילים בשמירת כן. האנרגיה שלהם. הם לא יבזבזו אנרגיה לחינם, כשהם יכולים לנצל משהו שהוא זמין.
אז הפילים פשוט עושים, הפילים עושים עוד סיבוב כאילו על האוכל, מה שנקרא?
לא, ההפך. בעלי חיים כמו קופים או כמו אנטילופות, יתמחו לחטט בקקי של פילים ולראות אם יש שם משהו שאפשר לאכול.
מה נשאר פה?
כן, בדיוק, למשל.
אני מבינה. תגידי, אבל מה עם הסכנות שיש באכילת צואה לכל בעלי חיים ולציפורים מהן התחלנו בייחוד?
הסכנות הוא שבצואה יש לפעמים פתוגנים או חיידקים מזיקים או וירוסים או כל מיני דברים כאלה שיכולים להעביר מחלות. וכשאתה אוכל קקי, אתה חשוף בעצם לאיזושהי סכנה שאתה יכול גם, אם זה ציפור, שלא לדבר, אם זה ציפור שאוכלת עכשיו קקי של בעל חיים שהוא חולה ואפה למקום אחר ועושה את הקקי שלה במקום אחר, היא יכולה גם להעביר את המחלות האלה למקומות אחרים. אז יש פה איזושהי מידה של סכנה של העברה של פתוגנים מסוכנים.
כן. אני חושבת על זה, כי אנחנו כן יודעים שהפרשות למיניהן, נגיד חלק מהריח העז שלהם, נועד לייצר אזהרה, לייצר התרחקות, לפחות ככה אמרו לנו. וכל מה שאת אומרת לי, איכשהו קצת סותר את זה.
כן, אבל זה אני די בטוחה שבקקי יש רק, לא רק אנחנו תופסים קקי כדבר זוועתי ונוראי ואנחנו לא רוצים שום קשר עם הדבר הזה, זה ירד בניאגרה ויעלה מחיינו, אבל בעלי חיים אחרים, קקי זה לא דבר שהם בעיקרון נמנעים ממנו, יש לו גם מטרות אחרות, כמו למשל סימון טריטוריה והעברת מסרים, בעלי חיים מצמנים את הטריטוריה שלהם בקאקי. אם אנחנו ניקח למשל צבי, צבי, אם אתם מטיילים בארץ, אפשר לראות ממש מוקדים כאלה של העיגולים הקטנטנים, שנראים כמו שוקולד קטן כזה שעיגולים, שזה הקאקי של הצבי. הוא משתין ועושה את הקאקי במקומות מאוד מסוימים, וכך הוא מסמן את הטריטוריה שלו בעצם.
כן.
זכרים אחרים יכולים להריח את הקאקי ולדעת אם...
ולהבין, היי, כן, אני לא נמצא פה, אני מתרחק מפה, כן. זה כבר של מישהו, הסיפור הזה.
כבר יש מישהו, ועכשיו, אם ניקח קרנפים, קרנפים, סליחה, קרנפים מחרבנים ומשתינים במקומות מאוד ספציפיים. יש להם בעצם, אצלנו בספארי, זה מאוד מאוד בולט, יש כמה נקודות שהן בעצם בית השימוש הציבורי של הקרנפים. הם לא כמו בעלי חיים אחרים הולכים ומחרבנים בכל השטח, יש להם ממש נקודות שהם בית השימוש שלהם. עכשיו, הם באים לנקודות האלה ומרחרחים אותם. זה בעצם שוק, אפשר להגיד לזה שזה סוג של פייסבוק כזה, שאתה בא לשם ואתה רואה מה הסטטוס, אוקיי, הנקבה שעכשיו ראיתי אותה עכשיו ועושה פה פיפי, אני אבוא ואני ארחרח אותו ואני אדע גם אם אולי מיוחמת, אולי לא מיוחמת, אין סיבה שאני עכשיו אתחיל ללכת אחריה, אולי מיוחמת, אז כדאי ללכת אחריה, אולי עבר פה עכשיו זכר, זכר שהוא מריח לי זכר חזק, אז אולי אני אתרחק מכאן.
כן.
אז זה בעצם נותן הרבה אינפורמציה לבעלי חיים אחרים, על החברים שחיים בסביבה שלהם. חברים או אוהבים.
כן, כן, אותו קקיבוק.
זה בעצם משהו שאתה רוצה להריח אותו, כי הוא נותן לך הרבה אינפורמציה. בניגוד
כן,
אלינו
שאנחנו
לא מתים על זה.
כן, שוב, יכול להיות שאנחנו פשוט איבדנו את היכולת לקרוא ולהבין את האינפורמציה הזאת. אנחנו לא שונים הרי מהותית משאר בעלי החיים. פשוט התרבות שלנו גרם לנו להתרחק מהסוג הזה של שפת סתרים.
כן, אני חושבת שזה נכון, אבל זה גם קשור במבנה החברתי שלנו. אנחנו חיים בקבוצות הרבה יותר... קבוצות גדולות ומשפחות, כאילו, אנחנו לא, המבנה החברתי שלנו הוא פחות...
כן. לנו יש קירות, אנחנו לא צריכים לסמן את הטריטוריה בדברים אחרים.
עכשיו, ברור. כן,
עכשיו, לגבי הפיזור של המחלות, זהו, אנחנו רוצים להגיע ללחם, אבל לפני זה הפיזור של המחלות, אני מניחה שכשציפורים ניזונות כך, אז הן מפיצות המחלות בצורה אפילו יעילה יותר, אנחנו צריכים יותר להיזהר מזה, כמו חרקים שאוכלים צועה, נכון?
כן, דרך אגב, ציפורים לא אוכלות צועה רק של ציפורים, למשל, יסעור גדול אוכל, הוא אוכל צועה של, אוי, עכשיו אני לא צריכה את מה זה, אבל איזשהו פיל ים או אריה ים או משהו בסגנון הזה, לפני שהוא בעצם אחרי שהוא גומר את תקופת הדגירה שבה הוא בעצם לא אוכל. אז זה עוד שימוש שהעופות עושים ברכישת המיקרואורגניזמים האלה, כי לציפורים יש הבדלים מאוד משמעותיים בצריכת המזון שלהם. לפני הנדידה למשל הם אוכלות כדי אוגרות שומן, ואז הן בעצם פוצחות בנדידה ובתקופה שהן לא אוכלות כמעט בכלל, למשך כמה וכמה ימים, שבועות, עד שהן מגיעות למקום שבו הן אמורות לחרוף או לקייץ. ואז בעצם הן מגיעות למקום אחר, אחרי תקופה שהן בכלל לא אכלו, ופוגשות שם אוכל שהוא בכלל שונה לגמרי מהמזון שהן אכלו במקום האחר. לכן הן... אם הן אוכלות קאקי במקום החדש, הן בעצם רוכשות לעצמם את הפלורה שמאפשרת להם להתמודד יותר טוב עם המזון במקום החדש.
כן, סוג של כאילו תרופה.
בעצם... כן, נכון.
פרוביוטיקה נכון. כלשהי. אוקיי, נכון. כן, אני מבינה.
אז בעצם גם הפלורה של... מה שהם אמרו שם במאמר הזה, שהפלורה של העופות היא גם משתנה בעצם במשך השנה ובהתאם לשלב בחיים שלהם, למצב בו הם נמצאות, כן נדידה, לא נדידה, דגירה, זה משתנה בהתאם למה קורה עם העוף באותו רגע. והן אוכלות את זה באופן אקטיבי, הן אוכלות קקי או לא אוכלות קקי באופן אקטיבי, כדי להתאים את הפלורה שלהם למצב שהן נמצאות בו. זה ממש מעניין.
כן. בואי נגיע ללחם. הזכרתי בהתחלה את הלחם כאילו כמשהו שאתה יודע, אל תתנו לחם כי הם אוכלות קקי, אבל זה לא הסיפור, נכון?
לא, אז מה ש... אחד המאמרים שהם ציטטו שם ובדקו במאמר הזה, זה שכשבדקו את הפלורה של עופות שחיות במקום טבעי, לא קרוב לבני אדם, וישבו את זה עם בעלי חיים, עם עופות שחיות במקום שהוא יותר בצמיחות של בני אדם, שהרבה פעמים זורקים לחם, אז יראו שהפלורה של העופות שאוכלות לחם הרבה פחות מגוונת והרבה פחות יעילה. שבעצם האכילה של הלחם פוגעת בפלורה של המעיים שלה.
אוי!
ובעצם גורמת להם להיות פחות בריאים, פחות מסוגלים להתמודד, פחות לעיכול פחות טוב. זה בעצם שזה פוגע בבריאות של העופות, האכילה של הלחם. באופן כללי בכלל...
זה משנה אם מדובר בעופות שהם עופות עירוניים, שרגילים כבר לקריחי מעדניות, או לעופות בר, שנגיד עוברים לרגע? יש הבדל?
מדובר בעופות שנמצאים באופן קבוע, במקומות שהם סמוכים לאדם.
והם לא בריאים? הלחם הזה לא בריא להם? זה נורא.
הם פחות בריאים, הפלורה שלהם פחות מגוונת. עד כמה זה משפיע על הבריאות שלהם, אני לא חושבת ש... לא חושבת שחקרו עד כדי כך, כאילו, אבל... תראה, הרבה פעמים זה... העופות האלה זה יונים, ברווזים, שחפים, אפילו דיברו שם אולי השחפים. זה עופות שהם הרבה פעמים גם מינים מתפרצים, אנחנו לא באמת צריך לדאוג לשמירת הטבע של העופות בעיר, כן? של היונים בעיר. שלא לדבר על הנזקים שהם גורמים כל הקקי שלהם. אבל עדיין...
היי, אנחנו בשיחה טובה על קקי, מה עכשיו נזקים?
נכון.
אנחנו מפרגנות הבוקר.
אבל עדיין, להכיל בעלי חיים, חיות בר זה רעיון גרוע. באופן כללי, אפשר להגיד, כלל לא להכיל בעלי, לא להכיל חיות בר, זה לא תורם להם בשום דבר.
זה נכון, זה נכון, קרן, זה נכון, אם כי אני תמיד מסייגת, כמו תמיד שדיברו בכלל על עצם קיומם של גני חיות, לפני שהם היו מקומות שבהם אנחנו משמרים מינים. יש גם משהו בתחושה של, נגיד, הילד, כשהוא מתקרב בעזרת המזון לחיה ונהנה מזה. יש בזה גם משהו שכן מקרב אנשים אל הטבע, ויש לזה איזשהו מין ערך משני כללי, שאני כן רואה אותו. אני חושבת שאם אנחנו כל הזאת רק נעסוק בהפרדה של האדם מהטבע, גם אז הטבע לא יצא נזכר. ככה נדמה לי.
כן, כמובן שזה עניין של פרופורציות, כן? זה אחרת, גם ותלוי גם איפה, נגיד חזירים בחיפה. אין שום צורך להאכיל חזירים בחיפה.
לא.
הם מהווים גם ככה בעיה, והם אוכלים מהזבל, וצריך למנוע מהם לעשות את זה. להכיל אותם זה באמת לא רעיון טוב. אם יש לך בחצר איזשהו מתקן להכלת ציפורים, בוא נאמר, לא קרה שום דבר, כן. שזה באמת, אני מסכימה איתך שזה מחבר, ואפשר לראות את העופות יותר מקרוב, יש בזה משהו מאוד מחבר. גם, אין מה לעשות, גם החוקי הטבע הכי גדולים לפעמים התחילו מללכת ולאסוף שבלולים ונחשים.
נכון, בדיוק.
שזה משהו שהיום אסור כמובן לאסוף נחשים.
יפה, אפשר להתגאות שאנחנו תוכנית הרדיו היחידה עלתי בישראל שהקדישה 20 דקות לשיחה על צועה, ואנחנו בהחלט גאים על כך. קרן אור, זואולוגית הספארי, וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. אני מודה לך, ימשיך יום טוב. מתאן אחראי לכ-30% מההתחממות הגלובלית כיום, ו-40% מהמתאן משתחררים מקורות טבעיים, בעיקר אדמות ביצות, אבל אולי גם צורת בעלי חיים שעליה דיברנו כרגע. הפעילות האנושית בכל מקרה אחראית לשאר הפליטות, שזה הרבה מאוד. אתם בטח אומרים לעצמכם, הרי זה ידוע שכולנו מחויבים לצמצום הפליטות האלו, אבל דוח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית מציג עלייה, זו השנה השלישית ברצף, בפליטת המתאן על ידי תעשיות הנפט והגז. יהיה עם כל הפרטים, ידייק ואף יתקן הדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
היי, בוקר טוב. אכן, תעשיות הנפט, הגז הטבעי והפחם.
כן, כן, אבל תשמע, זה ממש טירוף. עלייה שנה שלישית, אמרתי נכון, כשאנחנו בעצם כולנו לכאורה מחויבים לצמצום, הייתי מצפה במינימום לשמירה.
אז קודם ננסה להבין רגע למה מתאן כל כך חשוב וכל כך משמעותי בהקשר הזה של שינוי אקלים, ומיתון של שינוי האקלים, בעצם מה שנקרא מיטיגציה. אז מתאן, קודם כל, הוא גז חממה מאוד חזק. ההשפעה שלו על אפקט החממה היא פי 30 גדולה יותר מאשר של פחמן דו-חמצני לאורך 100 שנה באטמוספירה. אבל בדרך כלל מתייחסים לטווח זמן קצר יותר, ל-20 שנה, כי טווח השהות שלו באטמוספירה הוא קצר יותר, הוא מתפרק מהר יותר, וב-20 שנה הוא פי 80 יותר חזק מפחמן דו-חמצני. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על טווח זמן קצר יחסית, שבו אנחנו רוצים להיעט את קצב פליטות גזי החממה ואת קצב ההתחממות, מתאן זה מקום מאוד טוב להתחיל בו, ובעצם לצמצם משמעותית את פליטות המתאן. עכשיו, 40% מהפליטות הם ממקורות טבעיים, זה משהו שלא נצליח לצמצם בכל מקרה, מביצות, מחיידקים בקרקע בעצם, שמפרקים חומר אורגני בתנאים ללא חמצן ונפלט מתאן, אבל 60% בעצם נפלט כתוצאה מפעילות בני האדם, ואת זה אפשר לצמצם בצורה מאוד משמעותית.
כן, אפשר, אבל לא קורה.
אפשר, אבל מה שקרה בעצם, קודם כל מתאן אחראי ל-30% מההתחממות הגלובלית, מהיקף ההתחממות הגלובלית כיום, ומה שקרה בשלוש שנים האחרונות, זה למשל ב-2023 נפלטו 120 מיליון טון רק מהסקטור הזה של דלקי מאובנים, ב-2019 היה C 130, אבל מאז אנחנו לא ממש ירדנו משם יותר מדי, אנחנו סביב המספרים האלה, מספרים גבוהים מאוד, וזאת עלייה ב-2023, זאת עלייה קטנה ביחס ל-2022, בעצם אנחנו לא שם, אנחנו לא הולכים לכיוון שעליו התחייבו גם רבות ממדינות העולם, כולל ישראל, בעצם חלק ממחויבויות האקלימיות, עוד בגלזגו, צמצום של פליטות המתאן ב-30% עד 2030, אנחנו, נראה שאנחנו לא כל כך בדרך לשם, אם אנחנו עדיין...
ממש לא בדרך, 2030 זה עוד שנייה, ואנחנו לא רק שלא מצמצמים, אלא אף מוסיפים, וזה עוד החלק הקל, המתאן, כמו שאמרת, זה החלק שפשוט לצמצם אותו מיידית, אז מה קורה פה, עדי?
אפשר, כן, אפשר לעבוד עליו בצורה יותר טובה, ועם אימפקט הרבה יותר משמעותי, על היקף התרומה שלו להתחממות. ובעצם, בכל מה שנוגע לפחם, למשל, אוקיי? אז פחם, לא, אם אנחנו חושבים על פחם, אנחנו לא חושבים שגם נפלט מתאן, שנפלט גם גז טבעי תוך כדי הקריאה שלו, אבל בעצם פחם הוא מאוד פרוזיבי, יש בו הרבה מאוד חללים, הוא נקבובי מאוד, ויש גז שלחוד בתוך הפחם, וככל שהמאגר נמצא עמוק יותר, בלחץ גבוה יותר, בעצם הגז הזה נדחס לתוך הפחם, וברגע שאנחנו מוציאים אותו מהאדמה, אז הלחץ בעצם יורד ללחץ אטמוספרי, ויכול להשתחרר לא מעט גז מתאן, גם כשאנחנו שורפים גז טבעי. כשאנחנו שורפים גז טבעי, בעצם אנחנו משתמשים באסדות הפקה, והפרדה של הגז ממים ומקונדנסט, מחומרים נוספים, וגם שם יש אלפי, אולי עשרות אלפי שסתומים ונקודות של חיבור בצנרות שמהם דולפות כמויות קטנות מכל נקודה, אבל בסך הכל תעשיית הגז גם היא פולטת לא מעט, אפילו די הרבה גז מתאן, שאם מסתכלים על התרומה האקלימית של שימוש בגז טבעי לעומת פחם, אז בהיבט האקלימי, לא באמת של זיהום אוויר, שבאמת שריפה של פחם היא הרבה הרבה יותר גרועה מאשר שריפה של גז טבעי, בהיבט האקלימי בלבד, גז טבעי הוא די קרוב לפחם בחתימה הפחמנית שלו, בגלל אותם דליפות, ובאסדות חדשות יותר, כמו לוויתן, מדברים על מערכת סגורה או כמעט סגורה, שבעצם שואבת את הדליפות האלה מהצנרות ומשתמשת במתן העודף הזה לצרכי האנרגיה של האסדה, אבל שוב, גם בסוף חיי הבאר שהיא ננטשת, וגם מצנרות שנשחקות, וגם מעוד הרבה מאוד תהליכים בדרך, יש דליפה של מתן בתעשיית הגז הטבעי. אז אפילו ממתקני ייצור חשמל. אז אנחנו צריכים בעצם להבין שמתן הוא בעיה, וחלק מהפתרון של הבעיה זה מעבר לאנרגיות מתחדשות, אבל זה לא תמיד כל כך פשוט. למשל, אם אנחנו עכשיו מקימים סכר הידרו-אלקטרי חדש, למשל באתיופיה הקימו סכר ענק על הנילוס, להפקת חשמל, באמת לשיפור דרמטי בזמינות החשמל באתיופיה, ברגע שאנחנו מציפים שטח שהייתה בו צמחייה, ומציפים אותו, הופכים אותו לאגם, אז גם הוא יהיה שטח שיתחיל לשחרר לנו כמויות מסוימות של מתן, אולי לא מאוד גבוהות, אבל משחרר כמויות של מתן.
כן, אבל זה כן חלק ממגמת הצמצום, זאת אומרת, אנחנו נחסוך אנרגיה רבה בעזרת הסכר הזה, אז נכון שיפלט גם מתן, זה צמצום.
צריך לקזז את זה עם האלטרנטיבות, שהן שריפה של פחם וגז טבעי, ואז כן, אנחנו נהיה במינוס, אבל לכל תהליך, בסופו של דבר, שאנחנו בני אדם עושים, יש בדרך כלל איזושהי חתימה פחמנית, וגם כשמדובר במתן, למשל, משק החי, שדיברנו עליו לא מעט בעבר, עם בקר שמהרומן, מהקיבה שלהם, שבה מתבצעת התסיסה של העלאת הגירה, תנאים ללא חמצן, חיידקים מייצרים מתן, גם לזה מצאו דרך אגב פתרון מעניין, שימוש בתוסף תזונה, אחוז מאוד נמוך של עצה, מקרו עצה שנקראת אספרגופסיס טקסיפורמיס, שם קליט, וכן, כן, מסחרים מאוד טוב.
אבל רגע, עדי, אתה מדבר על זה, אבל עיקר הדבר פה זה פשוט התעלמות מוחלטת של תעשיית הפחם והחשמל מהנתונים, לא? התעלמות.
אז בעצם זה מגיע בעיקר, שני שליש מהפליטות האלה מגיעות בעיקר מ-10 מדינות, סין מובילה כתוצאה מייצור פחם בהיקפים מאוד גדולים, ארצות הברית ורוסיה מובילות בהקשר של תעשיית הנפט והגז, אז זה מאוד תלוי על איזה מדינות מדובר, כן, אבל יש מדינות שתורמות משמעותית.
נכון, אבל הסיפור הוא עולמי, נכון שמדינות תורמות, מדינה כזאת או אחרת תורמת, אבל הצרות יהיו של כולם. יש אגב גם מדינות שלדעתי מצוינות כאלו שהפליטה שלהם היא הנמוכה ביותר, אני חושבת שצפון אירופה יש כמה מדינות נחמדות כאלה, אני מצפה שלפחות אלו יפעילו לחץ מטורף על השאר.
כן, אז בעצם, כמו שאמרת, יש מדינות שבעצם ההשפעה שלהם בהקשר הזה היא הרבה יותר נמוכה, אם זה נורווגיה ואם זה מדינות נוספות. בסוף זה קשור גם להרכב של אותם מחצבים שמשתמשים בהם, גם להיקף השימוש.
כן, זהו, זה לא אומר שהן לא משתמשות, אגב, בתוצרים, נכון? זה אומר שלא מייצרים אותן שם? תקן אותי אם אני טועה.
זה תלוי פשוט במקור, זאת אומרת, או מה הרכב הדלקים המאובנים שמשתמשים בהם, ובאיזה אופן, למשל חלק גדול מהפליטות שנכנסו לדוח הנוכחי, היו קשורות לקידוחי בארות נפט בקזחסטן, קידוחים חדשים, שמשחררים לא מעט מתן, בעצם פותחים את המאגר ומתן בורח החוצה, כשהיעד הוא נפט והכמויות המתן לא מאוד מאוד גדולות, אז בעצם המיקוד הוא בנפט והמתן מאפשרים לו הרבה פעמים, או מוציאים אותו אפילו באופן אקטיבי החוצה, ככה שזה באמת תלוי איפה ובאיזה מדינה, והמשבר של רוסיה, אוקראינה בעצם אפילו דחף חלק מהמדינות עם צמצום בשימוש שריפת גז טבעי ומעבר לחזרה לפחם, אבל מצד שני הוא איץ באירופה, את המעבר לאנרגיות מתחדשות, בצורה מאוד מאוד מהירה, כי פשוט לא הייתה ברירה. עברנו את החורף, מה שנקרא, כן? אנחנו עוד רגע, עוד 3 ימים באביב, אז בהחלט יכול להיות שהשנים הבאות יראו יותר טוב בכל הנוגע
לאירופה. וגם מדברים על ניטור לווייני שיאפשר מעקב טוב יותר החל מהשנה הקרובה, נכון?
נכון, אז ניטור לווייני בעצם יכול לאפשר לנו לזהות פליטות באזורים שהנגישות אליהם פחות טובה, גם מצלמה טרמית, כן, אבל לא בכל מקום יש נגישות, ולא בכל מקום אפשר להציב מצלמה טרמית ולנתח, ובעצם ניטור לווייני יכול לתת לנו תמונה טובה יותר על שטחים מאוד גדולים, ובטח לגבי התמונה הרחבה יותר, הגלובלית, צריך להבין רק דבר מאוד פשוט, בסופו של דבר יש טכנולוגיות שיכולות לצמצם את הפליטות האלה מתעשיית הדלקים, דלקי המאובנים, mm-hmm. יש טכנולוגיות שיכולות לצמצם גם מתעשיות נוספות, מטמנות, למשל שפליטות הרבה מתאן, okay. ואם אנחנו נסתכל על חיריה, יש שם מערכת צינורות, חיריה שכבר מושבתת הרבה זמן, היא הפכה לפארק אריאל שרון, יש שם צינורות בקרקע ששואבים את המתאן ומספקים אותו למפעל תעשייתי, אז יש כל מיני דרכים לצמצום התמנה, דרכים לצמצם את פליטות המתאן, וגם בתעשייה הזאת של תעשיית דלקי המאובנים, ובעצם אנחנו צריכים, או יותר נכון, הרגולטורים בעולם צריכים לדחוף את התעשייה הזאת, במקום לסבסד אותה הרבה פעמים, לדחוף אותה לכיוון של צמצום ההשפעות הסביבתיות שלה, ובכלל זה גם צמצום פליטות המתאן מהפקה של דלקי מאובנים, שגם ככה צריך לצמצם.
אז אנחנו אומרים, מידע יש, ניטור יש, מה שצריך זה חקיקה, אכיפה, דחיפה, דברים כאלו. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית התואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה.
תודה, והמשך יום נעים.
מדעני מכון ויצמן פיתחו שיטה שמאפשרת לעקוב בזמן אמת אחר התפתחות עוברים בראשית דרכם, וכבר יישמו אותה לראשונה על ארנבים. נשמע על ההבדלים בין ארנבים לעכברים לבני אדם, ועל מה ניתן ללמוד על התפתחות העובר האנושי מהשיטה הזו, מאחד ממפתחיה, הדוקטור יואב מישר, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שמחים שאתה איתנו. בוא תאר לי בעצם מה עשיתם ולמה.
אוקיי.
שתי שאלות כאלה גדולות שאני מניחה על השולחן.
בקטנה. טוב, דבר ראשון, נתחיל בלהגיד שכל המחקר הזה, וגם מחקר קודם, לא נעשה בשיתוף פעולה בין המעבדות של דוקטור יונתן שטלצר, שאני חלק ממנה, ופרופסור עמוס קנאי, שהוא שותף קרוב שלנו, ועל ידי הסטודנט אופיר רז, שהוא עשה את כל החלק החישובי, ואחרי שגברנו עם זה, אולי...
יבורכו כולם.
תודה. נתחיל עם ללכת צעד אחד קטן אחורה, למוטיבציה שלנו, ואולי מזה קצת נתחיל להבין מה באמת עשינו.
כן,
השאלה היא שאלה הרבה יותר גדולה, היא בעצם איך תאים מקבלים החלטות. התאים שלנו בגוף מקבלים החלטות כל הזמן, אבל בתהליך ההתפתחות העוברית, התאים צריכים לקבל החלטות מאוד מאוד דרמטיות על הזהות
כאילו
שלהם.
כאילו למה אני הופך, למה אתה הופך, כאלה?
בדיוק, בדיוק, mm-hmm. בדיוק. וכשחושבים על עובר שמתחיל מביצית אחת מופרית, הזיגוטה, איך תוך כמה ימים היא הופכת למסה גדולה של תאים, ושמתחילים לקבל התמחויות שונות ומשונות, אז השאלה היא איך התהליך הזה מתרחש, ויש חלון של זמנים שנקרא גסטרולציה, שבו קורה כל הקסם. בעצם
חלון חשוב.
חלון חשוב מאוד, וטוב שעברנו אותו, כולנו. אז בעצם נוצרים כמות גדולה של תאים שיש להם פוטנציאל זהה, ובשלב מסוים כל התאים האלה צריכים בעצם לקבל החלטות ביחד, כדי לייצר סינכרון ולייצר את הצורה של הגוף שלנו.
אלו תאי גזע שבעצם היום אנחנו חוזרים אליהם אחורה כדי לשנות אותם לצרכנו?
ממש ככה, הם מאוד מאוד דומים לתאים, לתאי הגזע העובריים, הם בעצם מעובר בשלב הבלסטוציסט, שזה השלב האחרון לפני הגסטרולציה, מהם באמת מפיקים את תאי הגזע העובריים, שבהם גם אנחנו משתמשים במחקר.
התאים האלה... ותגיד, הנקודה כולם... הזאת, הנקודה הזאת שבא, נגיד, התרום החלטה, זאת נקודה שהיא בעצם דומה אצל עוברי אנוש ועוברים של חיות אחרות?
היא מאוד מאוד דומה, אבל היא גם קצת שונה. כלומר, התאים הפלוריפוטנטיים או התאים בעלי פוטנציאל הדומה הם מאוד דומים אחד לשני, עם ניואנסים קטנים, אבל הצורה של העובר עצמו יכולה להיות מאוד 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 שונה. וכאן גם כן יש פה חלק מאוד מעניין, שעם השוני הגדול בצורה, יש אחר כך התכנסות לצורת גוף מאוד מאוד דומה, לפחות בשלב עוברי מוקדם, בין אפילו כל החולייתנים וגם קצת יותר מזה, שלב שנקרא השלב הפילוטיפי, זה ראו את זה כבר באמצע המאה ה-19. ועד כדי כך שאם אתה לא אמבריולוג מיומן, עובר של עוף או ארנבת או עכבר או אדם יראו מאוד 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 דומים אחד לשני. ואז נשאלת השאלה איך בעצם מנקודת התחלה כל כך שונה יש התכנסות ואחר כך מחדש יש כמובן להבדיל בין בני אדם לעכברים, זה לא כל כך קשה לרובנו.
כן, אתה תלוי איזה בני אדם.
כן, תלוי איזה בני אדם. אז השאלה היא איך כל התהליך הזה קורה מבחינה מולקולרית, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכלים מודרניים שיש לנו היום כדי לשפוך אור קצת על התהליך הזה מבחינה...
כן, אני רק רוצה לוודא שהבנתי. אנחנו מתחילים בשוני מסוים, ואז יש איזה מין מוטן כזו, זו התכנסות שהיא דומה שוב, ואז שוב שינוי?
כן, למעשה קוראים לזה, השם הציורי לזה הוא מודל שעון החול. אפשר לדמיין איזשהו צוואר צר יותר. ואם יהיה לנו זמן, אולי אחר כך אפשר לדבר על המשמעויות האבולוציונית של זה, ולמה בכלל זה קיים.
נשמח לשמוע על זה.
אולי אחר כך, רגע. אז נחזור לאיך תאים בכלל מקבלים החלטות, ואיך אנחנו יכולים לחקור את איך תאים מקבלים החלטות, ואנחנו משתמשים בשיטות של ריצוף של תאים בודדים, שבו אנחנו לוקחים עובר, ואנחנו מפורקים אותו בעצם לתאים שבונים אותו, וכל תא היום בשיטות מודרנית אנחנו יכולים לקבל את המידע הגנטי על איזה גנים התא הזה מבטב, בעצם על הזהות שלו. והשיטה שאנחנו פיתחנו, אנחנו לוקחים פשוט הרבה מאוד עוברים כאלה ועושים את האנליזה הזאת לכל אחד בנפרד, בעצם כל אחד נותן לנו מעין תמונה לזמן מאוד ספציפי של ההתפתחות, וכשאנחנו עכשיו מסדרים את התמונות האלה, אם אנחנו יודעים לסדר אותן לפי הסדר הנכון, כיוון שכל העוברים בסופו של דבר עוברים בדיוק את אותו תהליך, נקרא לו סטריאוטיפי, כדי לתת את אותו צורת גוף, אנחנו יכולים לייצר מעין סרט, שבו אנחנו יכולים להבין איך תאים משתנים ממש לאורך הזמן, על ידי, מתוך תמונות בודדות כאלה. אז למעשה אנחנו יכולים לקחת איזשהו סוג תא יותר בוגר, למשל איזשהו תא לב לצורך העניין, ואנחנו יכולים לעקוב אחריו אחורה בזמן ולראות את כל השינויים שהוא עבר מתא פלוריפוטנטי לתא מומחה.
כשאתה אומר איך, אני מבינה שאנחנו פשוט רואים את כל התהליך, אבל אולי אני פשוט לא הבנתי משהו, אנחנו לא באמת מבינים. איך? נכון?
אנחנו מבינים חלקים ממה שאנחנו...
כאילו את הדרייב, את המוח המשותף הזה, נקרא לזה, זה אנחנו עוד לא יכולים להבין, נכון? את מה קורה לכל התאים האלו לתפקד כרגע יחד, כרגע בנפרד.
אז זה חלק מהמחקר, זה מה שאנחנו בעצם רוצים לגלות, איך התאים בעצם משתפים פעולה כדי ליצור את התהליך הזה. וזה הכל, לפחות בהתחלה, מבוסס על שבירות סימטריה. כשיש לנו איזושהי צורה מסוימת שהיא סימטרית לחלוטין, התאים ביחד צריכים להחליט איכשהו, איפה יהיה הראש ואיפה יהיה הזנב, והתאים נוצרים באופן הדרגתי ומדברים אחד עם השני, ככה שהכל מסתדר כמו שצריך, וזה באמת תהליך מאוד מופלא, ואנחנו מבינים יותר ויותר ממנו משנה לשנה, והיום אפילו אפשר לחכות חלק מהתהליכים האלה, אפילו מתאי גזע במבחנה, אבל עדיין כמובן יש עוד הרבה מאוד מה לחקור, ובעצם מה שרצינו לעשות כדי באמת להבין את התהליך הזה, זה להשוות, זה ישמע אולי קצת מוזר, להשוות את ההתפתחות המוקדמת הזאת בין עכבר לבין ארנבת.
למה דווקא אלו?
זה, המוטיבציה שם היא שבעצם עשרות שנים חוקרים את העכבר בתור, בתור מערכת המודל ליונקים, מכיוון שהעכבר הוא נגיש והוא קטן ויש לו הריונות מרובי עוברים, ויש לנו המון המון כלים גנטיים היום בשביל לעשות, לבצע מחקר בעכברים. הבעיה עם עכברים שבדיוק דווקא בשלב הזה, השלב הזה של הגסטרולציה, העכבר ומחרסמים בכלל הם די חריגים בנוף של החולייתנים, אפילו אוף לצורך העניין בשלב הגסטרולציה דומה יותר לעובר של האדם. והשוני בעוברים של העכבר זה שהתאים הראשונים האלה מאורגנים בעכבר בצורה של כוס, תלת מימדי. בעוד ששאר העוברים שאנחנו מכירים הם שטוחים. וכשחושבים על אינטראקציה בין תאים ואיך תאים מדברים אחד עם השני, אז כמובן שהגיאומטריה של, של העובר מאוד מאוד תשפיע על מי יכול לדבר עם מי, מי שכן של מי. ולכן החלטנו ללכת על העובר של הארנבת, שיש לה הרבה מאוד יתרונות, בכך שהיא באמת הרבה יותר דומה לעובר האנושי, שהוא מן הסתם לא מגיש לנו לצורך המחקר. והיינו צריכים לפתח סט שלם של כלים שיאפשרו לנו בכלל להשוות בין מינים שונים, כלים גנטיים, כלים חישוביים. ועם זה ראינו שבעצם יש שימור מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה בין העכבר לבין הארנבת ברוב הרקמות העובריות. כלומר שהן נוצרו בצורה אפילו, אני לא יודע כמה זה יגיד לכם, אבל אפילו בצורה כמותית של ביטוי הגנים, היה אפשר לראות שיש שימור מאוד מאוד חזק בהרבה מאוד, בהרבה מאוד תהליכים. ולאורך הזמן כשמסתכלים על זה, אפשר לראות מה, מה דומה, אבל הרבה יותר מעניין לראות מה שונה. ושם ראינו שהרקמות החוץ עובריות הן מאוד מאוד שונות, עד כדי כך שכמעט אין שום קשר ביניהן. ובכל זאת זה מאפשר את ההתפתחות העוברית הכל כך, כל כך דומה. בנוסף, היה אפשר לראות שתאי המין, המקור העוברי שלהם ואיך שהם נראים, הם שונים לגמרי, גם כן בין, בין עכבר לבין ארנבת, ובעצם כן. הרבה יותר דומים למה שאנחנו יודעים מניסויים בבני אדם. וזה גם כן היה עוד איזשהו אישוש לצורך לעשות את העבודה הזאת בארנבות.
יפה. זמננו קרב לסיום. מה השלב הבא במחקר שלכם?
מה השלב הבא במחקר? בעצם העבודה הזאת הניחה תשתיות מאוד מאוד חזקות להשוואה של יצורים שונים, וכמובן להשוות עוד תצפיות שנעשו בכל זאת על פרימטים ועל בני אדם, כן. תצפיות קצת יותר נדירות, אבל אפשר להשתמש בכלים האלה כדי להוסיף אותם למאגר ולראות איך הם מתיישבים. וחוץ מזה שהכלים המדויקים שפיתחנו לארנבת יכולים לאפשר לנו עכשיו גם לעשות מחקר על בקרה של גנים שונים על ידי הגנום, כלומר, איך חלבונים עוברים אינטראקציה עם הגנום כדי להפעיל גנים ולחבות גנים, כשאנחנו עכשיו יכולים להשוות תהליכים מאוד מאוד דומים בין עכבר לבין ארנבת, אפשר יותר לדייק בראי האבולוציוני הרבה מאוד מההבנה שלנו של איך התהליכים האלה קורים. יש הרבה מה לעשות.
ואילו יישומים, סליחה שאני ככה משטיחה אותך כל פעם, אני שמעת שאתה שם מצחקק וזה, אני נורא מתנצלת. יישומים בתחום רפואת העובר למשל? יש למחקר כזה?
בפוטנציאל, בסופו של דבר, ככל שאנחנו מבין יותר על תהליכי ההתפתחות, אנחנו נוכל אולי להבין גם יותר על התהליכים הראשונים שקורים, בשלבים שבהם באמת אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים שהרבה מהפלות מתרחשות דווקא באמת בטרימסטר הראשון של ההתפתחות האנושית. וזה באמת קופסה שחורה עד עכשיו, קראו לזה בתהליך ההתפתחות, כיוון שבאמת העוברים בשלב הזה, התצפיות עליהם אפילו, שלא נדבר על מחקר, הן מאוד מאוד נדירות. ואם אנחנו נוכל לדייק את השימוש שלנו בחיות מודל, וגם במערכות מודל אנושיות, אז אנחנו בשאיפה נוכל ללמוד יותר על התהליכים האלה, על התהליכים שמבקרים את ההתפתחות התקינה, ואולי אנחנו כן באמת יום אחד נצליח להביא איזשהו מידע יישומי מפה, אבל...
לא, לא שזה כרגע, בראש ובראשונה מה שחשוב כמובן, זאת השאלת צד.
לא, אני מבין ריאלי פשוט, אני... כן. אחרי מספיק
בסדר, זמן. בסדר, מי יהיה ריאלי אם לא אנשים, מכון ויצמן למדע, תגיד לי. דוקטור יואב מישה, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן, אני מודה לך מאוד על השיחה ועל המחקר, תודה.
תודה לך.
לקראת הקיץ הממשמש ובא, אנחנו מבקשים ללמוד כעת על מחלות של אבטיחים ומלונים. מחקר חדש מוצא שהם בעלי סיכון להידבקות במחלה קשה הפוגעת בהם. נפנה לאורך המחקר הזה, הפרופסור שאול בורדמן, הוא דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, חבר במחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. על איזו מחלה אנחנו מדברים כאן? זה משהו שייחודי למלונים ואבטיחים, לדלויים מהסוג הזה?
כן, האמת היא, זה מחלה שנקראת, באנגלית, זה נקראת Bacterial Fruit Blotch, של of cucurbits, של דלויים, ומחלת הכתם הגדול החיידקי בחיידקים.
מחלת הכתם הגדול החיידקי, אוקיי.
בדיוק, בדיוק. כן, שם ארוך למחלה, אבל היא מחלה, היא נגרמת על ידי חיידק, שנקרא אסידובורקס סיטרולי, והוא כעיקרון פוגע בכל צמחי הדלויים, אבל החשובים ביניהם, מבחינת הפגיעה בחקלאות, הם באמת צמחי מלון ואבטיח. אלה הפונדקאים העיקריים מבחינת החשיבות החקלאית, הכלכלית של המחלה, כן.
מה הופך אותם לכל כך נחשקים על ידי החיידקים?
שאלה טובה. קודם כל, מלון ואבטיחים הם פירות, תסכים איתי שהם פירות מאוד טעימים.
כן, כן, זאת בחירה טובה בהחלט של החיידקים.
בדיוק, כן. אני אומר שבאמת חיידק הזה אוהב את הפירות שאני הכי אוהב גם כן. אבל בכלל, בעולם של גורמי מחלות צמחים, אנחנו יכולים להבחין בהם, גורמי מחלות, פטריות, חיידקים, למשל וירוסים אפילו, יש כאלה שיש להם טווח פונדקאי רחב, ויש כאלה שבמהלך אבולוציה התאימו את עצמם למינים מסוימים של צמחים או משפחות, אבל יש להם טווח פונדקאי צר. זו אחת הדוגמאות של חיידק. אגב, אסידובורקס סיטרולי הוא שייך לסוג אסידובורקס, שיש שם, בסוג הזה יש מינים אחרים שהם תוקפים מיני צמחים אחרים. המין הזה, הסידובורקס סיטרולי, הוא, אפשר להגיד שהוא התאים את עצמו, התמחה בתקיפה של דלויים. יש כל מיני גורמים גנטיים בחיידק, שאנחנו, חלקם אנחנו משערים שהם אחראים על העדפה של החיידקים האלה לצמחים ממשפחת הדלויים, ובתוך המין הזה, בתוך הקבוצה הזאת שנקראת אסידובורקס סיטרולי, גם יש כמה גורמים גנטיים שגם כן קובעים את העדפה לצמחים שונים בתוך משפחת הדלויים. למשל, יש חיידקים, קבוצה של חיידקים שמעדיפים הכוונה שהם יצליחו יותר טוב לסגשג על צמחי מלון, ויש אחרים שיסגשגו יותר טוב על צמחי אבטיח.
ומה לגבי הדלויים האחרים? פחות, אתה אומר, נכון?
פחות. יש דיווחים במלפפון, דלת, למשל, קישואים, בהחלט. יש דיווחים בספרות, במדינות אחרות. אגב, יש גם דיווחים פה ושם גם על פגיעות קלות יחסית בצמחים ממשפחת הסולנים, בעיקר עגבנייה וחצילים, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה זה באמת קורה בתנאים טבעיים או בשדה חקלאי. אבל כן, יש בהחלט דיווחים בעולם על פגיעות גם במלפפון, גם בדלת, בעיקר, אבל עיקר, הקושי הגדול, באמת הפחד הגדול מבחינת תעשיית הדלויים, זה בנושא של אבטיח ומלון. אגב, זה באמת, זה לא רק מחלה שמפחידה את החקלאים, היא מפחידה גם את חברות הזרעים, וגם את המשתלות שמוכרות שתילים של ה... של, של, של צמחים אלה, כי החיידק הזה הוא כמו חיידקים פתוגנים של צמחים אחרים, יש לו יכולת לעבור דרך זרעים, זאת אומרת הוא יכול בסוף עונת הגידול להדביק את הזרע של הצמח, ואז הוא יכול לעבור ככה ממקום למקום, ממדינה למדינה. היום אנחנו יודעים שכר בזרעים של צמחים זה משהו בינלאומי, כן?
כן, כן, בוודאי. כן. אני שואלת, מה, אין מה לעשות נגדו?
נגד החיידק הזה?
כן.
קודם כל יש מה לעשות. אז באמת בנושא הזה של, למשל, של המעבר של החיידק דרך זרעים, החברות הזרעים, בטח הרציניות, משקיעות המון מאמצים בניסיון לאתר את החיידק. האם יש באמת זרעים נגועים? כשאומרים זרעים נגועים, צריך להבין שזה לא שפתאום כל ה... בוא נגיד, הלוט של זרעים הוא נגוע בחיידק. יכול להיות לפעמים מצב שיש זרע אחד מתוך אלפים של זרעים שהוא נגוע, ומאוד מאתגר לעלות על מקרה כזה, כשאנחנו בודקים דוגמאות של זרעים. ובאמת זה משהו מאוד מאתגר, והיום יש גם נעזרים בהרבה מאוד שיטות אבחון מולקולריות, כולל על בסיס PCR, כמו ששמענו בתקופת הקורונה, אז גם פה משתמשים, מפיקים DNA של זרעים, ובודקים את נוכחות של החיידק, זה בנושא של אבחון. יש גם שיטות חיתוי של הזרעים, למרות שפה יש להם יכולת מוגבלת, כי חלק מהזרעים נגועים עם החיידקים בפנים, צמוד לתוך העובר, ואז השיטות חיתוי הן יכולות להפחית את כמות החיידק בתוך הזרע, אבל לא להכחיד לגמרי.
לא לחסל, כן.
בדיוק, זה ברמת הזרע. ברמת השדה, כשיש את המחלה, או במקומות שיש היסטוריה של המחלה, ואפילו לפני שרואים את המחלה, עושים טיפול מונע, אז יש הדברה כימית, שבעיקר מבוססת, כמו בהרבה מאוד מחלות של צמחים שנגרמות על ידי חיידקים, על ידי תרכבות על בסיס נחושת. וכן, שיש לו גם באמת יכול באמת לפגוע בחיידקים שהם חשופים לחומר, זאת אומרת אלה שנמצאים על שטח פנים של הלים או של הפירות, אבל יש להם יעילות מוגבלת. יש להם יעילות מוגבלת, וגם כן כמובן יש גם את העניין של זיהום הסביבה, אם נכון שזה לא חומר סימפטי.
המחקר שלכם בעצם מצביע הרי על מעורבות של חלבון שקשור במשיכה של החיידק הזה. הוא לא מצביע על דרכים אולי להנדס את נושא החלבונים בצמח? יש אפשרות כזו?
יש אפשרות. אגב, אחת הדרכים היותר, בוא נגיד, ידידותיות לסביבה, להתמודד עם מחלות בכלל, מחלות צמחים, זה על ידי באמת יצירה של צמחים שהם עמידים לגורם המחלה. זאת אומרת שהצמח יכול באמת להידבק על ידי גורם המחלה, אבל לא תהיה מחלה כי הצמח עמיד. אגב, כן. הרבה מאוד חברות זרעים משקיעים הרבה מאוד מאמץ בנושא הזה, דרך אגב, לא בהכרח דרך הנדסה גנטית, יש הרבה מאוד זנים שאנחנו אפילו אוכלים אותם יום-יום, שיש להם עמידויות למחלות שונות, העמידויות האלה באמת הגיעו אליהם דרך השבחה קלאסית, דרך החלאות עם חומרים, עם זנים מהבר וכו', ולאו דווקא דרך הנדסה גנטית. הנדסה גנטית, מה שהיא מאפשרת בעצם, ולהעביר מקורות עמידות בין מינים שונים של צמחים שלא ניתן להחליא ביניהם בגלל מחסום של מינים. עכשיו, במחלה הזאת, מה שמעניין זה שעד עכשיו לא הצליחו למצוא מקור לעמידות אמין למחלה, ובאמת כל הזנים המסחרים של 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 מלון ושל אבטיח הם רגישים לחיידק. יש רגישות במידות שונות, יש כאלה רגישים יותר, יש כאלה רגישים פחות, אבל עקרונית אין זנים עמידים. עכשיו, המחקר שלנו, במחקר שלנו אנחנו עסקנו בעצם במה שנקרא אפקטור, אוקיי? אפקטור זה חלבון של 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 החיידק, שאגב שיש נמצא אפקטורים יש גם בחיידקים ובפטריות ובפתוגנים שונים, שבעצם החיידקים מפרישים את האפקטורים האלה, את החלבונים האלה, לתוך התא הצמחי, ושם הם בעצם משבשים את הפעילות התקינה של הצמח, בין היתר הם משתיקים את תגובת הגנה שלו. בעצם האפקטורים האלה, החלבונים האלה, עוזרים לחיידק להשתלט על על הצמחים, כן? ואנחנו מצאנו, בדיוק, אגב, זה חלבונים ש... אתם יודעת, חיידק זה ייצור פרוקריוטי וצמח זה אוקריוטי, והחלבונים האלה הם דווקא יש להם אפיונים של חלבונים אוקריוטיים, כן, באמת פועלים בתא של הפונדקאי. ואנחנו מצאנו בעבודה קודמת, שהחיידק הזה שאנחנו עובדים איתו, הסידובולק סיטרולי, יש עשרות, לפחות 60 חלבונים כאלה, שכל אחד נותן את חלקו בתהליך הזה שהחיידק כובש את הפונדקאי. ובמחקר הזה הנוכחי אנחנו עסקנו באחד החלבונים האלה, שהוא הייחודיות שלו זה שהוא באמת, אמרתי קודם שהחיידק הזה, הסידובולק סיטרולי, הוא מתחלק לשתי קבוצות, קבוצה אחת שהיא מותמת יותר למלון, קבוצה שנייה לאבטיח, והחלבון הזה נמצא בשתי קבוצות החיידק, אבל יש שוני ברצף ביניהם, בעיקר באזור מסוים שיש הרבה שונות ברצף בין הטיפוס שתוקף מלון לבין הטיפוס שתוקף אבטיח, ואנחנו מצאנו שהשוני הזה, האזור הזה הוא מאוד מאוד חשוב לפעילות של החלבון, והוא גם מאוד חשוב, והוא תורם לקביעת העדפה של החיידק למלון או לאבטיח לחילופין. ואנחנו חושבים שיש עוד חלבונים כאלה שבאמת חשובים, לא רק תורמים לווירולנטיות, לתוקפנות של החיידק, אלא גם בעצם עוזרים, או בעצם הם אלה שקובעים את העדפה של של טיפוס כזה ליותר יצליח יותר על מלון, והטיפוס אחר יצליח יותר על אבטיח.
מעניין, אתה אומר מחקר קודם, המחקר הזה, אתה חוקר את החיידק הזה כבר הרבה מאוד שנים, נכון?
הרבה שנים, למעשה הייתי אומר משהו כמו 20 שנה.
20 שנה,
כן, 20 שנה. האמת היא שכן, בעצם שנה אחרי שאני הקמתי את המעבדה שלי פה בפקולטה לחקלאות, כשחזרתי מהפוסט-דוקטורט, באמת נחשפתי למחלה הזאת, אני עובד על בכלל על מחלות בקטריאליות שונות, אבל המחלה הזאת היא יחסית, רוב המחלות בקטריאליות של צמחים התגלו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל יותר מ-120 שנה, אנחנו מכירים את רוב המחלה, אנחנו מי שחקר אותם, מכירים את רוב המחלות. המחלה הזאת היא יחסית חדשה, היא התחילה, באמת התחילו לשמוע עליה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ואפילו בתחילת שנות 2000 התחילה להתפשט לכל העולם, והגיע גם לישראל, ממש בתחילת המילניון, 2002-2003, ובאמת מי שמודד את החיידקים האלה לראשונה, מצמחי מלון ואבטיח בישראל, היה פרופסור דוקטור גיורא קריצמן, חוקר ממכון וולקני, והוא באמת שיתף אותי בממצא הזה, הוא גם היה בדרך לפרישה ממכון וולקני, ובאמת שיתף את החיידקים, ובאמת אני התחלתי לקרוא קצת על המחלה, ומצאתי שזה מעניין, ובאותו, לפני 20 שנה חשבתי שזה, אוקיי, זה כיוון אחד, ננסה אותו, ועם השנים זה הפך לנושא המרכזי שלי במעבדה, אנחנו גם מנסים קצת להבין את יחסי גומלין בין החיידקים לצמחים, זאת אומרת, הבסיס של של המחלה, ואנחנו גם מנסים גם לחפש דרכים באמת להתמודד איתה על ידי חומרים נוספים. גם אנחנו, יש לנו מחקר גם בשיתוף עם פרופסור יעל אלמן, גם בפקולטה לחקלאות, על הדברה ביולוגית של החיידק, חיידקים אחרים שנלחמים נגד החיידק הזה, אנחנו מאמינים שבאמת יכולים לתת פתרון חלקי לפחות למחלה.
מדהים, עולם שלם, ועוד לא הגענו להשוואות לחיידקים שתוקפים בני אדם, זה אולי בשיחה אחרת. פרופסור שאול בורדמן, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, חבר המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה באוניברסיטה העברית, מאחלת לך קיץ מלא בפירות טובים ומתוקים.
פירות טובים ובריאים, וכמובן שיחזירו את החטופים, שיהיה לנו קיץ שמח.
נכון, תודה. תודה על הדברים האלו, תודה.
תודה רבה.
לחץ. לחץ פוגע בגברים ובנשים בצורה שונה, ומביא לתוצאות גופניות שונות. מחקר חדש בדק את הסיבות לכך. נפנה לפרופסור חרמון הסורק ממרכז ספרא למדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. על איזה סוג של לחץ אנחנו מדברות קודם כל? למה הכוונה בלחץ? הסטרס היומיומי המוכר לנו?
זה מאוד, זאת שאלה מצוינת, כי זה מאוד תלוי בכותב ובעיתון. אז בנושא הנוכחי, במאמר הנוכחי, מדברים על תגובות לחץ פסיכולוגי מהסוג של לחץ בעבודה, אלו אותך בדרגה או לא, כאלה.
אוקיי, כאילו יש לי מחר משהו גדול, אני צריך שיחה חשובה, אני לא ישן בלילה, באמת זה לחץ שאנחנו מכירים.
נכון.
ואיך בודקים לחץ כזה בכלל במעבדה, כמו במחקר הזה? מה עושים? אילו ניסויים עושים?
זה תלוי באיזה אורגניזם עובדים. יש אנשים שעובדים על עכברים, אז מלחיצים אותם, נותנים זעזוע חשמלי לרצפת הכלוב, שזה מפחיד אותם, ולחץ לעכברים. יש אנשים שעובדים על בני אדם, אז בעצם הם מאוד תלויים בתשובות של האנשים הנבדקים על שאלות שמציגים להם.
כלומר, זה מחקרים שנשענים על דיווח בעיקר.
בבני אדם, בהחלט, כן. כמובן.
מה עשו במחקר הזה שלפנינו? באיזו טכניקה השתמשו?
אז במחקר הזה עשו מבחן של מה קורה כשאתה עוצר את הנשימה, וזה משפיע על קצב פעולת הלב ועל מצב לחוץ, בהשוואה למבנה המוח שלך. והם מייחסים את ההבדלים בתגובות לחץ בין גברים ונשים, לאזור מוח אחד, האינסולה, כאילו המבודד, אינסולטור, בין הקורטקס, קליפת המוח, והאזורים הפנימיים.
אוקיי, רגע, ראשית, מה הקשר בין עצירת הנשימה לבין לחץ? כי הטענה היא שכשאנחנו לחוצים, אנחנו נוטים לעצור את נשימתנו?
כשאנחנו לחוצים, זה משפיע על פעילות הלב. עצירת הנשימה זה אחת הדרכים להשפיע על קצב פעולת הלב. אז okay. זה מבחן שאולי אפשר לקרוא לו די שטחי, כי הוא שואל על לחץ פיזיולוגי ולאו דווקא לחץ פסיכולוגי.
זהו, אוקיי, זה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה שלי על איזה לחץ מדובר. אני מבינה. בואי ספר לנו עוד על האינסולה. מה הם התפקידים שלה?
אז האינסולה זה אזור מוח קטן יחסית, ומתווכחים לאחרונה לתפקידים שלה, כי יש יותר ויותר מאמרים שמתרכזים באזור הזה. וחלק מהקורטקס, זאת אומרת שיש בה הרבה תאי עצב, והם שלחים לרשתות שמגיבות בין השאר תגובות למצב הסביבה, שיכולה להגיד שמצבי לחץ זה בפירוש תגובות לשינויים בסביבה.
כן, בהחלט.
עכשיו, מה שהחוקרים האלה עשו, זה להשוות את האינסולה בין גברים ונשים. הם טוענים שבגברים יש יותר קיפולים באינסולה, ולכן יכולים להיכנס לשם יותר תאי עצב. אבל הם לא עשו את הספירה, הם אמרו, it may happen. ולטענתם ההבדל הזה משנה תגובות אמפתיה. וזה, זו אולי הבעיה הראשונה כשאני קורא את המאמר שלהם, כי בסך הכל תגובות אמפתיה בדרך כלל מיוחסות יותר לנשים מאשר לגברים.
נכון. אז רגע, אז מה זהה פה משהו שהוא לא מתאים?
אני לא בטוחה למה הם בדיוק הם מתכוונים. אם הם אומרים, יש יותר תאי עצב ולכן האינסולה תפעל יותר, ומצד שני אומרים, והאינסולה היא מפקחת על תגובות אמפתיה, אז איך זה מסתדר עם זה שנשים בדרך כלל מיוחסות להם יותר תגובות אמפתיה מאשר גברים?
נכון,
זה יש מוזר. יש פה שאלה? אז זאת שאלה אחת. אחר כך הם אומרים, ולכן גם נשים יותר נוטות לחלות במחלות כמו פייברומיאלגיה, זו תגובה מאוד חזקה לכאב, והיא באמת מופיעה הרבה יותר בנשים מאשר בגברים, עד היום לא ידוע לי שמייחסים את זה להבדלים באמפתיה. זה עניין פנימי של
הבן אדם. אבל אולי זה עוד משהו שקשור באמת לשוני באינסולה, בין גברים לנשים?
שוב, אני לא יודעת על מחקרים קודמים בנושא הזה, אבל אולי יכול להיות, זה שווה להסתכל על זה. אבל הלוגיקה פה היא בעייתית, כי מצד אחד אתה אומר, יותר תאי עצב, לכן יותר תגובות אמפתיה בגברים, זאת הטענה. ואז אתה אומר, ולכן נשים יותר סובלות מפייברומיאלגיה, שזה עניין אינטרוספקטיבי. זאת אומרת, הנשים לא אומרות, יש לו יותר כאב ולכן אכפת לי עליו שזה יהיה תגובה אמפתית. הן אומרות, אני יותר רגישה לכאב מנשים אחרות, שזה באמת התיאור של המחלה הזו.
נכון, באמת מוזר.
אז יש פה סתירה נוספת, אחר כך הם אומרים, וזאת גם הסיבה שנשים יותר סובלות מאירועי שבץ מאשר גברים. למיטב ידיעתי, ואני פרסמתי על זה די הרבה מאמרים, זה הפוך. נשים פחות פגיעות מגברים לשבץ.
לשבץ מוחי, באמת?
כן.
אוקיי, אז אנחנו פה בשאלת נתונים כרגע. את אומרת שנתונים המובאים במאמר הם לא מדויקים. אולי מדובר על קבוצות גיל שונות?
חלק מהנתונים. יכול להיות, כי הם מדברים על קשר לבעיות הורמונליות. ולטענתי זה תירוץ שהשתמשו בו יותר מדי שנים. זאת אומרת, כל דבר שמופיע בנשים יותר מאשר בגברים, זה בגלל תקופת הבלוט, לכן הן מסכנות. זה תירוץ מאוד שהתחיל לטעמי.
ולהבנתך, מה יכולה להיות הסיבה? שוב, את זיהית הבדלים הפוכים. שמה יכולה להיות הסיבה?
זה לא אני זיהיתי, הספרות מתעדת לנו שנשים פחות סובלות מאירועי שבץ מאשר גברים. הן יותר מתדרדרות מהר במחלת אלצהיימר. יש בעיות בנשים שהן יותר בולטות מאשר בגברים.
כן.
אבל דווקא זאת לא אחת מהן.
אוקיי. ואם נגיד נפריד את המאמר הזה, מה לידיעתך בהבדלים במבנה המוח, בדגש על האינסולה, יכול להביא לשוני כזה בין גברים לנשים?
האמת, אני באמת לא יודעת. זה אזור מוח שהעיסוק, המומחיות בעיסוק בו, הוא נושא חדש, הוא רק מתחיל להעמיק, ויהיה מעניין לעקוב אחריו. אבל לא ידוע לי על הבדלים כאלה, למרות שאני לא שוללת את זה. המוח של גברים, המוח של נשים, הם שונים, זאת עובדה. גם בגודל, ובהחלט בתכונות הפסיכולוגיות, ישנם תופעות שיותר בולטות בנשים, ודווקא...
תני לנו כמה דוגמאות לתכונות פסיכולוגיות שהן שונות בין גברים לנשים, שהן תוצאה ישירה וכבר מוכחת שקשורה להבדלים במבנה המוח.
ישנם תיעודים של הסיכון לנשים במחלות כמו סכיזופרניה, למשל, שהיא פוגעת בגברים צעירים יותר מאשר בנשים צעירות, ודווקא בנשים האירוע של סכיזופרניה נוטה לחול יותר מאוחר, לדוגמה. גברים סכיזופרניים הם כולם מכורים לעישון, זאת אומרת שהפגיעה אצלם היא במערכת של אצטילחולין, כי הוא מפעיל קולטנים באזורי מוח שנפגעים בסכיזופרניה. ונשים לא מתמכרות לעישון. יש הבדלים מאוד מאוד ברורים ומוכחים. אבל אני לא יודעת על קשר ביניהם לבין האינסולה, מה שלא שולל שיש קשר כזה, רק לא ראיתי את זה במאמר הנוכחי. הם יותר התרכזו בקשר בין האינסולה, למשל לפעילות הלב. כשעוצרים את הנשימה, זה משפיע על קצב פעולת הלב, אז זה מבחן שיחסית קל לעשות אותו. אבל זה מבחן אחד, ואולי כן. הוא לא משקף את כל התופעה ואת העומק שלה.
אז כן, שאלת צעד או שאלת על...
האינסולה הוא אזור מאוד מאוד מעניין. אני לא יודעת שברור עד היום שיש קשר בינו ובין ההבדלים באמפתיה בגברים ובנשים, ובוודאי לא שיש הבדל בצפיפות תאי העצב כגורם להבדלים האלה. לא ידוע לי.
אני מבינה. בסדר גמור. אני מאוד מודה לך על שסקרת עבורנו את המחקר הזה וגם את הבעיות שעולות ממנו. פרופסור חרמונה סורק עם מרכז ספרא למדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה לכם. להתראות.
האם משהו שאינו קיים יכול להיות מושלם? ברור, למעשה אולי רק מה שאינו קיים יכול להיות מושלם. אנחנו עם פינת ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע, ואנחנו עוסקים הפעם בדמותו של אלוהים במדע של ימי הביניים, ובתפקיד של ההוכחות הניצחות לקיומו נפנה לנתי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, שמחים שאתה איתנו לסיומן של שעתיים אלו.
גם אני שמח. אז כן, היום אנחנו מדברים קצת על סוגיה נוספת שתעזור לנו ככה להתבונן בתולדות המדע בתקופה הזאת שבין העת העתיקה ובין העת החדשה. ונדבר באמת על סוגיית ההוכחות לקיום אלוהים. בעצם לתפקיד שיש לאלוהים בתמונת היקום. בימי הביניים בעיקר.
ואני רק כלומר, חוץ מדבר על החשיבה על קיומו של אלוהים כאיזשהו פיתוח של המחשבה המדעית לגבי איך אנחנו מוכיחים קיומו של יש ארטילאי כלשהו?
לעתים כפיתוח באמת של החשיבה המדעית, ולפעמים להיעזר בתפיסה המדעית על מנת לטעון איזשהו טיעון תיאולוגי בדבר קיומו של אלוהים. באמת, מאחר ומדובר בנושא מאוד מאוד רחב, בכל זאת מדובר באלוהים, לא פחות מזה, אז אנחנו באמת נתמקד באספקטים שקשורים באמת לתפיסת הטבע ולתפיסת המדע. רק אני אעיר איזה הערה מוקדמת למנוע איזשהו אנכרוניזם בתפיסה שלנו את ההוכחות לקיומה של אלוהים. כשאנחנו מדברים בימי הביניים על הוכחות לקיומה של אלוהים, אנחנו לא מדברים על ניסיון לשכנע מישהו שאלוהים קיים. כלומר, זה לא בא כנגד איזושהי אי אמונה או ספקנות באלוהים, ועכשיו באה הוכחה ובאופן פולמי באה להוכיח לאתאיסט כביכול את טעותו, אלא מדובר בסוג של פרקטיקה ועניין תיאולוגי.
זה בגלל שאין אתאיסטים, או שהם פשוט סותמים את הפה שלהם?
אני לא יודע.
קשה לדעת, אוקיי.
קשה לדעת, כן, אם הם סתמו את הפה, אז קשה לדעת, על כי אפרופו השאלה שבה פתחת.
אולי הם כתבו ביומנם, אתה יודע, יומני היקר, אני חושד שאלוהים אינו קיים, אבל אני מתבייש לומר את זה.
אבל אנחנו רואים, okay. אנחנו רואים אבל באופן כללי, אני אתן לך דוגמה, אחת מההוכחות, אני מקווה שנדבר עליה, נזכיר אותה לפחות הפעם, הוכחות לקיומו של אלוהים על ידי הבישוף מקנטרברי, אנסלמוס, ממש מסופר שהוא ממש צם והתפלל לאלוהים במשך יום שיעזור לו להוכיח שאלוהים קיים. אז כלומר,
זה מאוד יפה.
הקיום, כן. אז זה רק בשביל לבטא, זו שאלה טובה לדעת, כלומר, מה התפקיד באמת של ההוכחות האלה מבחינה תיאולוגית, מה זה נובע, וגם צריך לזכור שההוכחות הללו הן לא הוכחות עוד דמותו הדתית לחלוטין של האל, לא מדובר בהכרח באל שמתגלה בסיני, או אל שמתגשם בבשר, אלא מדובר במושג קצת יותר מופשט, אפשר לומר קצת יותר פילוסופי, ואנחנו נראה...
בכוח הפועל אולי, המניע, אוקיי.
נכון.
אז בוא נגיע לסוגים של שתי ההוכחות בעצם, נכון? יש שני סוגים של הוכחות.
יש, בוא נדבר על שתי הוכחות, באמת שמכסות מגוון גדול של הוכחות. אחת נקראת ההוכחה האונטולוגית, אחת נקראת ההוכחה הקוסמולוגית. ההוכחה הקוסמולוגית היא בעצם משפחה של הוכחות בעל מבנה דומה. אנחנו בעתיד נתעסק בעיקר בהוכחה הקוסמולוגית, כי ממנה נוכל לשאוב הרבה יותר בתפיסת הטבע של מי שמשתמש בהוכחה הזאת, אבל היום נתמקד בהוכחה האונטולוגית, אז רק נגיד מה אומרות המילים, האונטולוגיה זו הרי תורת היש. הוכחה האונטולוגית היא הוכחה שרוצה בעצם לדון מושגית בעצם מושג היש, ספציפי היש המושלם, אלוהים, ולהוכיח מעצם הניתוח המושגי, האפריורי, שאלוהים קיים. כלומר, זו הוכחה ישירה. היא ממש חושבת על המושג יש מושלם, ואומרת, בהכרח לוגית הוא קיים. לעומת זאת, הוכחה קוסמולוגית היא הוכחה שנסמכת על איזושהי תפיסה של הטבע, אנחנו מזהים איזושהי התנהגות בטבע, איזושהי חוקיות בטבע, אנחנו אומרים, רגע, החוקיות הזאת היא מחייבת איזשהו גורם של יש מושלם, או יש מספיק לעצמו, שבאמת גורם, הוא הסיבה להתנהלות הזאת. אז בואו נתאר היום, נתאר את ההוכחה האונטולוגית, היא די קצרה, אוקיי? הראשון.
יופי, כי אין לנו הרבה זמן.
נכון, אז הראשון שמציג אותה הוא אנסלמוס, זה שדיברתי עליו, מהמאה ה-11, יש לה כמה וכמה גרסאות, היא לא כזאת פופולרית בימי הביניים, היא נהיית די פופולרית דווקא בעת החדשה, במאה ה-17 וה-18, אנחנו יכולים לראות אותה מסתובבת, והיא הולכת פחות או יותר ככה, אוקיי, רק נגיד את זה, ונגרום למאזינים להרהר בזה עד הפעם הבאה. היא אומרת שיש מושלם הוא בהגדרה קיים. מה זה אומר? זה אומר שלחשוב על יש מושלם, שלא קיים, זו סתירה לוגית. כלומר, בזה שחשבת על יש, שיש מושלם לא קיים, סתרת את עצמך לוגית. למה?
כי אנחנו מדברים על יש, ולא על אין. אז היש צריך להיות קיים. משהו כזה?
אבל לא. זה יש מושלם קיים. בגלל שהוא יש מושלם, הוא חייב להיות קיים. למה? כי אם הוא לא היה קיים, אז הייתה לו חסרה לו התכונה של הקיום. אוקיי? ואם חסרה לו תכונה, אז הוא לא מושלם.
אני לא יכולה לטעון שחסרה לו תכונת האי-קיום בשביל להרגיז. זאת אומרת, פתחתי את ה... בהצגה שלך אמרתי שאני חושבת, נגיד אני חושבת על אפלטון שדיברנו עליו בשעתו, שדווקא דיבר על כך שהשלמות היא בדברים שאינם קיימים, או ליתר דיוק שעצם ההגשמה והקיימות של משהו כבר הופכת אותו ללא מושלם.
אז זה סוג מסוים של קיום, גם אפלטון יהיה מחויב לרעיון בעצם שהדברים שקיימים באמת, האידאות, הם קיימים באמת, והם מושלמים, כלומר, השלמות היא אידאה, אבל אידאה זה לא דבר לא קיים, זה לא קיים במובן החומרי, אבל זה קיים במובן המטאפיזי, האונטולוגי.
אני מבינה, אנחנו מדברים על הגדרת המילה קיים. וגם פה, נשמע שההוכחה הזו האונטולוגית היא כולה בתחום השפה, כמעט, נכון?
נכון, זה חלק מהאופי האפריורי שלה, כלומר, זה שזה לוגי לחלוטין, זה אפריורי לחלוטין, והיא נשמעת כמו, היא נשמעת טריקית, זה קצת הרגשה שיש פה איזה קוסם שלא מראה לנו את הקסם שהוא מחביא, כלומר, משהו שם הוא קצת פישי, ובאמת היו התנגדויות וניסו להראות לוגיקנים שיש איזשהו פגם בה, בטענה הזאת, זה בעיקר, ההתנגדות בעיקר יושבת על השאלה האם אני מותר לי לכלול את הקיום של דבר מה בתור תכונה. כי ההוכחה כאמור היא אומרת, הדבר המושלם הוא דבר שלא יכול להיות לו חסרה תכונת הקיום, אחרת הוא לא מושלם, אוקיי? השאלה אם אני יכול להתייחס אל הקיום בכלל כאל תכונה. אוקיי, אבל בעיקרון זאת, זאת הוכחה מעניינת, מאוד אלגנטית, היא שכנעה מאוד. הרבה אנשים, ועד היום מעסיקה אנשים רבים, ואולי עוד נטפל בה בעתיד, אבל בפעם הבאה נעבור כבר להוכחה קוסמולוגית, היא כבר מדברת על דברים ממשיים, על סיבתיות, על תנועה, על תכליות, זה...
פחות קוסמות לוגית מהסוג הזה. טוב, זה אדיר, באמת נשארנו עם זה. אני מודה לך מאוד, נתי קופר, מאוניברסיטה העברית, בפינה המצוינת, היסטוריה ופילוסופיה של המדע. תודה, המשך שבוע טוב. ביי, נתי.
שבוע טוב, יאללה ביי.
עד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, נודה לאורחות שלנו, אלכס לויקר ותמנה הולדשטיין, נודה גם למפיקה תמר בנימין, ולתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכני, ולמאיה לוי שסייעה בהפקה. נזכיר לכם שאנחנו משודרים מדי בוקר בשידור חי בשעה 7 בבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב, כל זאת למשך שעתיים תמימות, וואי וואי וואי. אפשר כמובן להזין לנו גם כהסקט ביישמון של כאן, באתר של כאן, או בכל יישמון הסקטים אחר. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום טוב ובטוח. להתראות מחר.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.